לדעתי התשובה היא שאין קשר. ויש צורך לקרוא את הפסוקים בצורה אחרת. בואו נסתכל על כל חמשת הדיברות הראשונים שמהווים יחידה בפני עצמה, ניתן לראות את זה מבחינה סגנונית, ומהרבה מאוד בחינות אחרות, ובואו נקרא את המסגרת של חמשת הדיברות הראשונים, כלומר של לוח הברית, אנוכי, אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, למען יאריכון ימיך על האדמה אשר השם אלוהיך נותן לך. ממש במקביל למה שנאמר בברית בין הבתרים, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא סתם הוציא אותנו מארץ מצרים בית עבדים, הוציא אותנו מארץ מצרים בית עבדים כדי לתת לנו חיים ארוכים, כלומר עם ישראל שיהיה שם לתמיד על האדמה אשר השם אלוהיך נותן לה. זה בעצם המסגרת, ובתוך המסגרת הזאת הדיברות השונים, כלומר דיברות הברית, חמשת הדיברות הראשונים, מתחילים באנוכי ולמען יאריכון ימיך, וזה בעצם דבר אחד, כך שלמען יאריכון ימיך מתקשר לאנוכי השם אלוהיך, ובתוך זה כל הדיברות. זה לגבי האמירה הזאת. מכאן לשאלה הידועה, מדוע כבד את אביך ואת אמך, נכנס במצוות הראשונות שנראות מצוות הברית עם הקדוש ברוך הוא, ולא במצוות הבסיסיות הקשורות לבן אדם לחברו, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב וכדומה, כאשר לכאורה אנחנו מדברים פה על עניין מוסרי שבין אדם לחברו, מה שאדם חייב לאביו ולאמו, גם כחלק ממשפחתו וגם כמובן כהכרת תודה על מה שעשו עבורו. אני מקבל כאב ראש מזה שאתם שם, אני מדבר עם הגאון, אם אתם יכולים להתקרב, ממש יעשה לי, ממש תעשו לי טובה גדולה. אוטומטית רואה אנשים, אז אני צועק, אבל הקול שלי ייגמר אחרי 10 דקות, גם שם אם אנשים יכולות להתקרב קצת, ממש יעזור. תודה. ובכן, אני שוב חוזר לשאלה, הרמב"ן מדבר על מה שחז"ל אומרים, מוקש כבודם לכבוד המקום, שאביו הראשון הוא הקדוש ברוך הוא, אביו השני הוא אבא שלו, שהוא היוצר והפולל שלו. אבל הרעיון של מוקש כבודם לכבוד המקום על הבסיס הזה נראה לי קשה, ועד רבה חז"ל אמרו, איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו, כן, אבל את שבתותיי תשמורו, כלומר שיש ניגוד. כלומר, שאם אביו ואמו אומרים לו לעבור על מצוות, אז לא צריך לעשות את זה. כלומר, שוודאי כבודם פחות מכבוד המקום בעניין הזה, ולבוא ולהכניס את הצורך לכבד את האבא עם הצורך לכבד את הקדוש ברוך הוא, אני מקבל בזה שחרחורת. הרעיון הזה קשה בעיניי. ולכן אני שב ואומר, ברור לחלוטין שזה בתוך מסגרת מצוות הברית, כבד את אביך, כלומר, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, למען יאריכון ימיך על האדמה אשר השם אלוהיך נותן לך. אבל השאלה מדוע כבד את אביך ואת אמך הוא במסגרת מצוות הברית. אני אראה אתכם לחוויה אישית, מה שעברתי כשהייתי תלמיד כיתה ט', כלומר בן 14 וחצי. למדנו אז בישיבה התיכונית מסכת קידושין, וככה למדנו את הכל עד דף כ"ט, הגענו לדף כ"ט, כל מצוות האב על הבן, כל מצוות הבן על האב, ושם יש לנו כיצד מצוות כיבודה, מאכילו ומשתה ומשקהו ומלבישו וכולי, ויש דיונים בגמרא אם הבן צריך לעשות את זה מהממון שלו או רק מהממון של אביו, ועוד כל מיני דיונים כאלה. ואני זוכר את עצמי אומר לעצמי, רגע רגע רגע, מה קורה פה? כן, אני צריך לתת לאבא שלי אוכל על חשבוני? מה בדיוק היה לי? היה לי, אני יודע, עבדתי בחופשים, היה לי כמה פרוטות, אבי מורי, כמובן נכנך משכורת כל חודש, מה המשמעות שאני צריך להאכיל אותו ולהשקות אותו מחשבוני, הרי הכל הולך הפוך, הרי הוא זה שמפרנס אותי, לא אני זה שאמור לפרנס אותו, על מה מדובר? לקח לי כמה ימים להתאפס על עצמי בהגמרה שם, כדי להבין שישנן שתי מצוות שונות של כיבוד אב, כיבוד אב, אני מכוון, אני אומר רק בקיצור, כוונה כמובן כיבוד אב ואם, שיש שתי מצוות שונות לחלוטין של כיבוד אב ואם, אחת שקשורה לאבא בן ה-40 והילד שלו בן 13, 14, 15, והשנייה קשורה לאבא בן ה-80 והילד שלו בן ה-50. אלה שתי מצוות שונות לגמרי. והגמרא במסכת קידושין כשמדברת על זה מדברת אך ורק על הסוג השני, כלומר על האבא בן ה-80 והילד שלו בן ה-50, 55, אני לא יודע כמה, כן? אבל מכל מקום מה אכילו ומשקהו, כלומר האבא הוא באיזשהו מצב, היום 80 זה גיל צעיר, אז היה גיל מבוגר מאוד שאני הייתי בכיתה ט', והאבא הוא נטול יכולת והבן כמובן מקים אותו, משכיב אותו, מלביש אותו, לוקח אותו לכל מקום. בתקופה ההיא וגם בתקופה של חז"ל עוד לא היו פיליפינים. כלומר, הדבר הזה בהחלט נשאר במסגרת המשפחה, וזוהי כמובן מצווה שבן אדם לחברו, שוב זה כאן בן אדם לאביו ולאמו, שצריך להכיר להם טובה ולכבד אותם ולתת את מזונם. ולעזור להם לקום, לשבת, לשכב, להתלבש כשהם נטולי יכולת ובכך לשלם להם על מה שעשו לו כשהוא היה ילד קטן ונטול יכולת. וזו המצווה שמדובר עליה שם, מצווה מובהקת של בן אדם לחברו, גם אם זה לא בן אדם לחברו אלא בינו לבין אביו ואימו. כל האגדות של חז"ל על עשיו הם כמובן נעשו בזה, ויצחק היה נטול יכולת, ויהי כי זקן יצחק, ותכנה עיניו מראות, והבן הולך לצוד ציד, והולך לפשל לו, ולעשות לו מטעמים, ולהביא לו. כל הדברים האלה הם כמובן מהסוג הזה, וזה הכל מצוות של אדם לחברו, ולא מצוות הברית, ולא מצוות של אדם למקום, ולדבר הזה ברור מעצמו לחלוטין. והדבר הזה ברור מעצמו לחלוטין, וזו המצווה שמדובר עליה. גם אגדות חז"ל על הסנדל של אמו של רבי טרפון שנקרא והוא שם את הידיים שלו תחת הרגליים שלה כדי שתוכל ללכת, מדובר באמא מאוד זקנה שלא יכולה ללכת בלי סנדל ולא יכולה לסדר לעצמה את הסנדל. ורבי טרפון כמובן מוביל אותה כשהיא נטולת יכולת, כלומר כבן שלה הוא גם הפיליפיני שלה, בואו נגיד בצורה כזאת במושגים שלנו. כמובן גם דמה בן נתינה שלא העיר את אביו כשהמפתח היה תחת מרשותיו, מסתבר דמה בן נתינה הוא אדם שעושה מסחר, אדם מבוגר, ואביו הוא כבר זקן קשיש שכמובן צריכים לעזור לו, ואין להם מצוות כיבוד אב שהגמרא מדברת עליה עליהם, שאלה הם האגדות שמופיעות בחז"ל, וכאמור אלה גם ההלכות שנזכרות, בוודאי המצווה הזאת היא מצווה נכונה, אבל אני רוצה לעבור למצוות כיבוד אב הראשונה. כלומר אני שב כשהבן הוא בן 13, 14, 15, האבא בן 40, האבא כמובן במלוא כוחותיו יכול להכין לעצמו את האוכל, מפרנס את עצמו, מתלבש לבד, לא צריך שהבן שלו ילביש אותו כמובן, ונמצא במלוא כוחותיו. מה משמעות מצוות כיבוד אב ואם שאנחנו מדברים בנער הזה בין ה-13, 14, 15? זה כמובן משהו אחר לגמרי. כל אחד מהציבור פה יודע כשהבן שלו נער מה המשמעות כיבוד אב, שהוא בא איתו יחד לבית הכנסת, שהוא מתפלל יחד איתו, שהוא מסכים ללמוד איתו דף יומי או משנה יומית או כל שיעור אחר, ועושה לו כמובן נחת כשהוא באמת שומר את מסורת המשפחה ולא מתפרחח, ובואו נגיד, מאיר את עיני אביו כאשר הוא לומד תורה, מקפיד במצוות ועושה את כל הדברים כמו שצריך, זוהי המצוות. אנחנו מדברים על מצווה אחרת. והיא כמובן שווה להרבה מאוד פסוקים. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב, אמור השם אליי הכלי את העם והשמיעם את דבריי וכו'. שילמדון להיראותי ועד בניהם ילמדון. גם למר הכל יתאם, הדברים כמובן חוזרים על עצמם במצוות הכל בפרשת וילך. כן, מקץ שבע שנים, במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, ובוא כל ישראל לראות את פני התנועה אלוהיך במקום משה יוכר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם, הכל את העם, אנשים ואנשים ועטף, הגרחה שבי שאוהב, למען ישמעו, למען ילמדו, ויראו את התנועה אלוהיכם ושמעו לעשות את כל דברי התורה הזאת, ובניהם אשר לא ידעו, ישמעו ולמדו להיראה את אדוני אלוהיכם כל הימים אשר אתם חיים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שם על הירשתה כל הימים אשר אתם חיים על האדמה. מה זה מזכיר? למען יאריכון ימיך על האדמה אשר יושב אלוהיכם. נזכר כאן באב שמכיר את בניו כדי ללמוד תורה, כמובן מצוות ושיננתם לבניך והגדתה לבינך ביום העולם עובר בוגדס, השם לי בציתי ממצרים, ורק היא שלך בינך, אני יכול להביא את כל שלושת הבנים, בן הרביעי אני לא יכול להביא כי הוא לא שואל, אבל כל שלושת הבנים, כלומר העברת המסורת לבן. הדברים האלה קשורים בכבוד, כיוון שאם הבן לא יכבד את אביו, כמו שהם מכבדים, אם הבן יזלזל באביו, יש לנו כלל. חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. אם אדם איננו מכובד עלינו, אז אנחנו לא מקשיבים למה שהוא אומר. אם מכבדים מישהו, מקשיבים למה שהוא אומר. כבוד של תלמידי חכמים זה לא איזושהי הסתדרות בעלי המקצוע שדורשת את זה. אלא הכבוד הזה חשוב כדי שישמעו לכל החכם, לכל הרב, כאשר הוא בא ואומר תורה ואומר הלכות, כיוון שאם לא יכבדו אותו, אז גם לא ישמעו. חוכמת המסכן בשביל הדבריו אינם נשמעים. שוב, אנחנו לא מדברים פה על הרב אלא על תלמיד חכם, אנחנו מדברים פה על האב ועל האם ועל תפקידם להעביר את המסורת ולהעביר את התורה לדור הצעיר. ברור לחלוטין מדוע מצוות כבד את אביך ואת אמך נכללת במצוות הברית, ומדוע הוקש כבודם לכבוד המקום. כלומר, כבודם של ההורים הוא התנאי הבסיסי כדי שאפשר יהיה להעביר את התורה לבנים. זה כמובן כבודו של מקום. אפשר יהיה להעביר את התורה לדור הבא. זה לא ככה שמוכים לבית ספר, לך תדע מי מלמד אותו ומה, מלמד אותו. הלימוד הוא על ידי האבא. ובתורה, כיוון שהאבא צריך לעבוד ויוצא לפנות בוקר, כן, בצאת החמה ועובד את צאת הנשמה. אז אם אליו הודעתם לבניך ולפני בניך, הסבא, שהוא כבר זקן וכבר אין לו כוח לעבוד בשדה, הוא עדיין גר עם המשפחה, אין מקום אחר, הוא לא הולך לא יודע, לבית גזעה, אין כאלה, הוא חי בתוך המשפחה. הבן, שהוא במלוא כוחתם, מפרנס אותו. אבל מה עושה הסבא? מלמד בינתיים את הנכדים. זה התפקיד שלו. כמובן, לכן צריכים לכבד גם אותו, ולימדתם אותם את בניכם, העת לרבות בני בניכם, וכמו שנאמר מפורש, הודעתם לבניך ולבני בניך, והצורך באמת ללמוד עם הנכדים בנושא הזה, חשוב מאוד, וצריך לעשות את זה. יום חמישי שאני בא, אני מפסיד את הלימוד עם הנכדים, זה היום שאני צריך ללמוד איתם. בסדר, נפסדתי, חייב את זה בלי נדר פעם אחרי. אבל אם נשוב לעניין שלנו, זה כמובן חלק ממצוות הברית, ראינו זה בתורה, אולי נראה את זה בעוד שני מקומות, שזה יתחזק אצלנו, ואז נוכל להמשיך את השיעור. ובואו נלך לספר משלי. אבל בדרך כלל אנחנו לא כך מעיינים בו, פרוברבס, אני יודע, בדגמים, לא יודע מה. לא בדיוק. ספר משלי מתחלק לשני חלקים, ואני מתייחס כרגע לחלק הראשון שלו. משלי שלמה בן דוד מלך ישראל, לדעת חוכמה ומוסר, להבין עם רי בינה וכולי. יראת אדוני ראשית דעת חוכמה ומוסר הבילים בזו. נחשו מה הפסוק הבא, גם מי שלא יודע משלי בעל פה, אבל לנחש תמיד אפשר. שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. כי לוית חלם לראשך ונקים לגרגר לך, בני! אם יפתו לך חטאים, אל תופה, יראו לך איתנו נערפה לדם, מספירה לקרינם, בני, אני מתלך, בני, אל תלך בדרך איתם, אנער לך מנתיבתם, כי רגליהם לרע ירוץ בו, וכו'. אחר כך יהיו לנו באמת פרוברבס, פתגמים. ממשלי פרק י', פתגמים מאוד יפים, מאוד חכמים, אבל לא קשורים לשיעור שלנו היום. כן, זה, לא ירעיב אדוני נפש צדיק, והדת רשעים יהדוף, רש עושה חף רמייה ויד חרוצים תעשיר, עוגר בקיץ בן מזכיר, נרדם בקציר בן יביש, כל הדברים מאוד יפים. שם זה כותרת משלי שלמה. כאן הכותרת משלי שלמה בן דוד מלך ישראל. תשעה פרקים. לא משלי שלמה, משלי שלמה בן דוד. שמע בני מוסר אביך, הבנים יפתו כחטאים, אני יכול להמשיך לקרוא כמה שאתם רוצים. פרק ב' בנים, תיקח אמריי, מצוותיי תצפון איתך. פרק ג' בני, תורתי אל תשכח, ומצוותיי ייצור ליבך, כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יסיפו לך. הכל מדבר על שמירת התורה ועל מצירתה. מוסר אדוני בני, אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו, כי את אשר יאב אדוני יוכיח וכאב את בן ירסה וכו'. שימרו בני מוסר אב, הקשיבו לדעת בינה, עוד לא הפכתי דף. שימו להם גם פסוקים אני קורא כאן. עכשיו אני הופך דף. רגע, נתחיל אולי. כי לקח טוב עוד לא הפכתי. כי לקח טוב לא תתתי לכם תורתי על זה, עזובו. כי ון הייתי לאבי, רך ויחיד לפני אמי, ויוריני ויאמר לי, תמוך דברי ליבך, אשמור מצוותיי וחייה. נעבור הלאה, הפכתי דף. בני, לדבריי הקשיבה, לאמריי, הט אוזניך. הלאה, בני, לחוכמתי הקשיבה, לתבונתי הט אוזניך. הלאה, ואתה בנים שימו לי ואל תסורו מאמרי פי. אני יכול להמשיך. נצור בני מצוות אביך ואל תיטוש תורת אמך, אני אהפוך דף יהיו עוד יותר. תשעה פרקים ראשונים לא מדברים שום פרוברבס. הכל שמירת התורה ויראת שמיים. משלי שלמה בן דוד מלך ישראל. אני מעריך שאלה הדברים שהוא שמע מאבא שלו. לכן הוא אומר משלי שלמה בן דוד מלך ישראל. אלה הדברים שהוא שמע באבא שלו. מפרק י' יש שם 375 פסוקים, גימטריה שלמה, אפשר למצוא שם את שלמה. ניתן לראות את זה, רק יש קבצים אחרים. אבל הקובץ הראשון, מה האב מעביר לבנו? מה זה יראת שמיים, אהבת השם, מחויבות לתורה ולמצוות? מבין למה מוקש כבודה מכבוד המקום, זה חלק ממצוות הברית. כמובן, ניתן לשאול שאלה קשה. כתוב שמה בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, בינתיים את מי שמענו? רק את האבא. רגע, מה עם האמא? איפה היא? נעבור ונראה את פרק למד א', הפרק האחרון, יש לנו כמובן מסגרת, תשעה פרקים. ראשונים הם מסגרת עם הפרק האחרון. דברי למואל מלך, חזר לבואים שזה שלמה, דברי למואל מלך, מסע אשר ישרטו עמו, מברי, מבריתני, מבר נדרי, וכולי וכולי וכולי, חזר אומרים, זה דברים שבת שבע אמר לו, כשנרדם ולא הלך לפתוח את המקדש, לא משנה, סיפור שלם. כבד את אביך ואת אמך, ואת המורשת, ואת המוסר, ואת כל מה שכרוך בזה, הבן לומד מהוריו, מאביו ומאמו, ומהם הוא צריך לשמוע מוסר, כדי שהוא ישמע מהם מוסר, הוא חייב לכבד את זה. לא יכבד אדם, לא יקשיב, כשאמרו לו מוסר. כמובן, מה שלא מופיע פה, נלמד מריבוי את אבי אביך. אבל זה, כמובן, אבי אביך ואבי אמך, והם אביך והם אמך, כן, את הכל אני מכליל בדבר הזה. כל זה חלק מחמש מצוות הברית על כל משמעות. וזה, גמרתי את ההקדמה. עכשיו אפשר להתחיל ללמוד. עד עכשיו היה בבחינת, לפני שאני מתחיל לדבר, אני רוצה להגיד משהו. כן? אז אחרי, עד עכשיו הגדתי, מעכשיו אני מתחיל לדבר. טוב, רשמתי לעצמי 16 דוגמאות, כן? אבל פה זה בית כנסת רחוקה מאוד, אני מאוד משבח את בתי הכנסת האלה. ששמו שעון מול מגיד השיעור. אני לא יכול לסתות מהזמן שיש לנו. ואם כן, מתור ה-16 אנחנו נצטרך לבחור. בואו נתחיל מעשיו. התחלנו לדבר עליו, נגיד עליו כמה מילים. אז אנחנו מדברים בשבחו הגדול של עשיו, כמה קיבל את הדין. עשה לו מטעמים. חזר אומרים שהחליף בגדים לפני כן, אנחנו יודעים, בגדי עשיו החמודות, זה ממש היה אצלו דבר חשוב. יאללה, כמה זמן אפשר לדבר על זה? על הדליקטסים שעשיו החליף ביצחק. זה נבנה את כל המורשת הכיבוד אב שנותנים לנו חז"ל. אני לא בטוח. בואו ננסה לראות כמה פסוקים צדדיים בעניין הזה. צדדיים וכאילו, במרכאות. יעקב גונב לעשיו את הברכות שעליהם הוא חלם כל חייו. גם אני בעד יעקב, אני לא רוצה, אני רוצה שיהיה ברור שאני בעד יעקב, אני יכול להסביר אותו, אבל זה דורש שיעור ארוך ומורכב בפני עצמו. אני רוצה שנראה את זה מנקודת מבטו של עשיו, כל ימיו חלם על הברכה הזאת. יפסיד אותה. עשיו, הלוחם הקשוח הזה, ויען עשיו ויאמר לאביו, הברכה אחת היא לך אבי, ברכני גם אני אבי, וישא עשיו את קולו ויאב. מה אבא שלו אמר לו בברכה? בחרבך תחיה ואת אחיך תעמוד. עשיו חטף שם מכה קשה. עשיו היה לוחם במדבר עם גדוד של אנשים. אני מעריך שלהרוג אנשים מפה ומשם, זה היה בשבילו... לא משהו מזה שהיה במיוחד, הוא עשה את זה כל היום. זאת הייתה העבודה שלו, הוא היה לוחם. פיקד על גדוד של 400 לוחמים, עם כל המשמעויות. המצב הזה להרוג את יעקב, זה היה כל כך מתקבל על הדעת. מה עשיו אומר? יסתום עשיו את יעקב על הברכה שאומר לכו אביו, יקריום עשיו, יקרבו ימי אבל אבי והרגע את יעקב אחי. עוד מה? אני אחכה שבועיים. אבא שלי ימות ואז אני ארוג. שבועיים אמרתי? כמה זמן באמת? 57 שנים. נבין על מה אנחנו מדברים? ויוגד לרבקה. את דברי עשיו בנה הגדול, ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן. לא מיני, עשיו אחיך מתנחם לך להורגך, ואתה נשמע בקולי, וקום ברח לך אל הבן אחי חרנה. גם יעקב וגם רבקה יסלחו לי, הם חושדים די כשלי. עשיו לא התכוון להרוג את יעקב. הוכיח לכם שהם חושדים בקשרי. בואו נקרא את פרשת וישלח ביחד. ויראה יעקב מאוד ויצר, הצילי נימה מיד אחי, מיד עשיו, בן יעבור, מכאן יהיה מלבנים. וואו, איזה תפילות שוברות לב. אתם זוכרים איך עשיו הרג אותו, הם מלבנים. ויהו, עד עשיו לקראתו, ויפול על צוואריו, וישקהו, ויבכה. פתאום אנחנו מגלים את עשיו הצדיק. למה הוא היה כל כך צדיק? יצחק עוד היה חי. הוא לא התכוון להרוג אותו. יעקב בטוח שהוא הולך להרוג אותו, הוא לא התכוון להרוג אותו. אומרת, ושלחתי ולקחתי חמישה, אז שוב המפכי חביבך, היא לא יכולה לשלוח ולקרוא לו. כי בינתיים יצחק לא מת, ואז אולי הוא זומם להרוג אותו, הוא לא יוותר, אבל עשיו לא התכוון להרוג אותו. אני אגלה לכם משהו בסוד. קצת. אחרי שיצחק מת, אפשר לעשות את החשבון. ב-180, קצת אחרי שיצחק מת. יצחק מת על סף פרשת מקץ. היה רעב בארץ, 7 שנים, מוכר לכם? הרעב הגדול שירדו למצרים לשבור אוכל. היה רעב בארץ, מה נאמר שם? העיקר חסב את נשיו ואת בניו, על הגמלי ואת מקנה ואת כל בהמתו, וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו, כי היה רכושם רב. ולא יכלה ארץ מקניהם, לשאת אותם מפני מקניהם. ארץ ישראל לא יכולה לשאת שני רועי צאן, גם אם יש להם הרבה צאן. זה כמו עם אברהם ולוט. למה ארץ ישראל לא יכלה לשאת את שניהם ביחד? כי היה רעב. עשיו לוקח כל המשפחה ויורד לאדום. הקדוש ברוך הוא מגלגל את יעקב לאן? למצרים. וככה נמנעה ההתנגשות. אבל עשיו לא התכוון. כיבד את אביו. אני רוצה לנסות לדרוש את הפסוקים בעשרת הדיברות מנקודת מבט של עשיו. דרשה מנקודת מבט של עשיו. כבד את אביך ואת אמך, ולכן לא תרצח. בואו נלך למשהו אחר. ויהי עשיו בן 40 שנה, ויקר אישה את יהודית בת בארי החיתי ואת בסמת בת אלון החיתי, ותהיה לה מורת רוח לעשיו ולרבקה. מה אתה מבין לנו שתי קטניות, שתי קנניות הביתה, זה הפרת ברית מילה, זה היה נורא ביום. איך נגמר הסיפור? ויר עשיו כי ראות בנות קנן בעיני יצחק אביו, שהרי לכן הוא שלח את יעקב לחרן. וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל, אך בן אברהם אחות נוויות לא לאישה. מה שהיא אומר, הוסיף רשעה על רשעותיו. אני לא בטוח. לקח אישה מהמשפחה, ולא. אם הייתי עכשיו עורך לכם השבועות ואני אחסוך לכם את כל העבודה הקשה הזאת, אז תאמינו לי, בין רשימת אנשים של עשיו בפרשת תולדות לרשימת אנשים של עשיו בפרשת וישלח, אתם תגלו שאת אחת משתי האנשים האלה שהיו לו, יהודית בת בארי החיתי ובסמת בת אלון החיתי, אחת משתי האנשים האלה הוא גירש. את השנייה הוא לא יכול היה לגרש כי כבר היה לה בן. אבל הוא הדיח אותה מלהיות בסמת, מלהיות האישה העיקרית, ואת השם בסמת למי הוא נתן? ואת בסמת בת ישמעאל, אחות נוויות. את השם הזה הוא נתן לה. כלומר, הוא לקח אישה עיקרית מהמשפחה, אישה אחת הוא הוריד בדרגה, לא יכול היה לגרש לה כי היו לו בנים, ואת השנייה הוא גרש. למה הוא עושה את זה? כבד את אביך ואת אמך, ולכן לא תנאף. גם כאן חזל לא אהבו את עשיו. גם רשי כנראה לא אהב את עשיו. אני, בואו נגיד, קצת יותר מתון. אומרים חזל, ויהי עשיו בן 40 שנה, ויקח אישה את יהודית בת בארי החיתי ואת בסמת בת אלון החיתי, עשיו הזה דומה לחזיר. שפושט את תלפיו ואומר רעות ההורן. הרי החזיר מפריס פרסה, אבל הוא לא מעלה גרה. כלומר, החזיר עושה את עצמו כאילו טהור הוא לא טהור. כל 40 שנה עשיו צד נשים ומענה אותם מתחת יד בעליהן. הבן שבא לגיל 40 אמר, אבא נשא אישה בגיל 40, אף אני אשא אישה בגיל 40. אפשר ללוג לעשיו. אפשר אולי להקשיב ולשמוע. נכון, כל השנים הקודמות עשיו, בואו נגיד, רווק, הרפתקן, שעושה כל מיני הרפתקאות של כל מיני רווקים. הגיע לגיל 40, אבא נושא אישה, גם הוא נושא אישה. כשאדם נושא אישה, הוא כבר לא יכול ללכת לכל בחורה שנמצאת, אני לא יודע איפה, ולהתחיל לעשות איתה כל מיני דברים. יש לנו כלל האומר, איש טוב ושמרת, אדם יש לו אישה, הוא כבר צריך להגביל את עצמו. כלומר, אפשר לראות את זה בצד הטוב. יש אך הוא נואף. כבד את אביך, ולכן לא תנאף. אני יכול להמשיכה? אז הם משבחים אותו כמכבד אב, ואני לא בטוח שזה רק הדליקטסים שהוא הכין. כיבוד אב זאת שמירת המורשת, שמירת התורה. זה הולך עם עשרת הדיברות. בואו נסתכל בריא. ונשווה את עשיו אלינו. מה שם הבן הראשון של יעקב? ראובן, נכון? כבד את אביך, ולכן לא תנאף. ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן, מה המשך? וישכב את פילה הפילגש אביו וישמע ישראל. כבד את אביך, ולכן לא תרצח. ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי, איש חרבו, ויבואו לעיר בטח, ויהרגו כל שכר. כבד את אביך, ולכן לא תגנוב. מה אומרים חז"ל? מה אומר רש"י? בגונב נפשות הכתוב מדבר. נספר לכם מה עשה יהודה, או שאתם יודעים לבד. אנחנו מבינים, קראנו לה ישמעאלים, וידענו אל תאימו, גנב נפשות. כבד את אביך, ולכן לא תענה ורעך את שף. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. יש לנו מה ללמוד מעשיו אם אנחנו נסתכל ברם. במשפט כיבוד אב. משום מה כמעט כל האגדות על כיבוד אב שהביאו חז"ל, הם על גויים. שאורו מה עשה עובד כוכבים באשקלון וכו'. יש לנו מה ללמוד. תראו, בני יעקב, ובואו נשמע את זה לסיפור עשר. הוא אומר, ודאי שבני יעקב יותר טהורים, יותר קדושים, אבל יש כנראה כמה נקודות מבט. רציתי לומר, מה המשמעות של כיבוד אב? כהעברת המורשת של עשרת הדיברות, של תורה, של משמעויות של תורה. אני רוצה לנסות. לראות את יצחק, ואז נראה אירוע מקביל. נעבור רגע ליצחק, שזכה לבן שמכבד אותו, עשיו. שאלה גדולה שעולה על יצחק. תדע, היום מעלים את השאלות גם על אברהם. איך אברהם הסכים ללכת לשחוט את בנו, מה עם כל השאלות המוסריות, ואם לא תרצה, לא כל השאלות בחסידות. וברור לנו שמעשה העקדה הוא מעשה גדול וענק וחשוב, ואנחנו לא עוסקים עכשיו במעשה העקדה, אני רק מעלה את השאלה. איך אברהם עשה את זה? יש לכך תשובה אחת. את הדבר הבלתי מתקבל על הדעת הזה, לשחוט את יצחק. נתנו תשובה אחת שאחר כך לפרט אותה ייקח שעות, ולא נעשה את זה מתוך הנחה שכולם מכירים פה את התורה. אברהם שמע ישירות מפי הקדוש ברוך הוא לעשות את זה. הרמב״ם במורה נבוכים טוען שסיפור העקדה יש לו שתי מטרות, אחת מהן להוכיח את אמיתות הנבואה. הרמב״ם קובע נחרצות. אם לאברהם היה איזשהו ספק קטן שבקטנים, שאולי הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, ואולי הוא רק חשב, או שאולי הקדוש ברוך הוא אמר משהו אחר, הספק הכי קטן שהיה לאברהם, הוא לא היה הולך לשחוט את יצחק. מובן מעליו. כלומר, אם אברהם הלך לשחוט את יצחק, זה אומר שהנבואה הייתה ודאית אצלו, הרבה יותר מאשר אחד ועוד אחד עם שם. אם אני הייתי מקבל הוראה משמיים, שמהנחה שאחד ועוד אחד משניים אני צריך לשחוט את הילד שלי. הייתי אומר, טוב, קיבלתי הוראה מהשמיים, אין לי ברירה. אבל הייתי מתחיל לבדוק יותר טוב עם אחד ועוד אחד משניים. רגע, אולי לא. שמישהו יוכיח לי את זה. לאברהם היה ברור יותר מאחד ועוד אחד הם שניים, היה ברור לו הקדוש ברוך הוא ציווה. טוב, לא באנו פה לתת שיעור על מה שהיה כדי. אבל עולה השאלה, בסדר, זה אברהם, אבל יצחק. לא שמע כלום מהקדוש ברוך הוא. מה הוא הולך להישחר? על פי כל מסורות חז"ל, או כמעט כל מסורות חז"ל, הוא היה מבוגר, הוא היה בן 37, היה בן 26. היה אדם בעל בחירה ובעל שכל ובעל כל הדברים האלה. יכול להיות שאבא שלך השתגע, אני יודע מה, אני הזקן, לא יודע מה קרה. מה אתה הולך להישחרר? שמעת מהקדוש ברוך הוא? לא שמעת. והשטן אומר לו את זה. ומה יצחק עונה? לא שמעתי מהקדוש ברוך הוא, אבל שמעתי מאבא שלי. אבל שמעתי מאבא שלי. עד היכן אמורה להגיע מצוות כיבוד אב? אני לא מתייחס כאן לציות או להגשת קוסטי. לאמונה העמוקה של יצחק, אם אבא שלי אומר, הוא יודע מה שהוא. אם הוא אומר שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אז אני מאמין. כמה אמונה צריך? לא בקדוש ברוך הוא, באבא. זה איזשהו מיצוי של כיבוד אב מאוד מאוד מאוד. אם אני רוצה ללכת למשהו שהוא ההפך הגמור של יצחק, בינתיים דיברנו פה על דברים יפים, בואו נדבר גם קצת, ניתן לשם יישום גם דברים אחרים. בואו נלך לפרשת בני אלי. משכן, כבוד השכינה, איזה חילול השם היה שם. לא, כי אתה תיתן, ואם לא, ולקחתי בחוזקה. ואנשים לאט לאט עזבים את המשכן והולכים לכל מיני אלילים שהם מסתובבים כאן. מה אתם שוקים? נורא ביום, נורא ביום. שוב, אני לא אומר חטאו, לא חטאו, אני לא נכנס, אפשר ללמוד את הפסוקים עצמם בפשטי המקראות, שלא בדיוק חטאו, אבל מספיק מה שכתוב, לא צריך חטאו. ואלי זקן מאוד, ושמע את כל אשר יעשו בניו לכל ישראל, ואת אשר ישקפון את הנשים הצובעות בית הכהן מועד. ויאמר להם, למה תעשו כדברים האלה, אשר אנוכי שומע את דבריכם, רעים את כל העם אלה, על בניי. כי לא טובה שמועה אשר אנוכי שומע מעבירים עם אדוני, בחטא איך איש, ופילה לא אלוהים, אם לנו איך את איש, מי יתפלל לו? ולא ישמעו לכל אביהם, כי חפץ אדוני לעמיתם. שימו לב, מה הם עוברים שם? אביהם מוכיח אותם והם לא שומעים בקולו, אבל הם אולי עושים עוד כמה דברים, לא? מה עוד הם עושים מלבד העובדה שהם לא שומעים לכל אביהם? מה כתוב בתורה? בנינו זה שורר ומורה, איננו שומע בקולנו, זולל וסובר. לקרוא מה כתוב קודם, מה שכולם יודעים. ומשפט הכהנים מטעם כל איש זורח זבח ובא נער הכהן כבשל הבשר והמזלג שלוש השיניים בידו. תראו כמה ענבים מקפיד לכתוב, כמה השיניים היו למזלג. ויקח הכיור או בדוד או בקלחת או בפרור, כל השאלה למזלג. ייקח הכהן בו, אנחנו לא יודעים אפילו איזה קורבן מדובר. זה לא חשוב. מה חשוב? אז יש שלוש עיניים, ויש דוד, ויש קלחת, ויש פרור. זה מה שחשוב. איזה קורבן, זה לא משנה בכלל. ניכר שיש שם בשר. ככה יעשו לכל ישראל הבאים משם בשילום. גם בטרם יקטיעו לתחל למובן, נעבל ממלא איש הזובח, נע בשר לצלות לכהן, וליקח לך בשר ממושר כי אם חי. ויאמר לו איש קטן, כתיבו להם החל וקל לכם כזה, תאבן המשך, ואמר לא, כי אתה תיתן ואם לא, ולקחתי בחוזקה. בנינו זה שורר ומורר, איננו שומע בקולנו, זולל ושומע. פעם נתתי שיעורים בהסרטה. כן, עכשיו. קלטת גדולה עם שיעורים שנתתי בהסרטה, זה התחיל מספר שמואל. כל פרק הלכתי לאיזה מקום שהסריטו אותי שם. פרק הראשון הלכתי עם איזה גדי, ועליתי למשכן בשילה. כן? אנחנו יודעים איפה היה משכן בשילה. את הפרק הזה הלכתי לסטייקייה במחנה יהודה בירושלים. כן, באמת. אני עמדתי מאחורי אלה שהופכים את הבשר, דיברנו עם הסטייקייה והם הסכימו, כדאי להם, זה היה גם פרסומת, עמדו עם הסרטות, הסריטו אותי לתת שיעור, באו אנשים לקנות בשר, לא ידעו לאן נכנסו, ואני בינתיים נותן כאן שיעור על הפרק הזה, וכל הזמן עומדים איזה שניים שהופכים את הבשר, לתת את התחושה. כל פרק היה לי שיעור, אבל פה סיפרתי רק על פרק ב', איך... נתתי אותו, ובואו נחזור, בואו נראה מה המשמעות. זה לא סתם זולל וסובב, זה לא סתם מפרסה את הקורבנות, זה ולא ישמעו לו כל אביהם. אז זה אתם. וזה עומד כמובן מול הקורבן של העקדה, של יצחק, של אחר כך של העין, זה עומד מול מי ששמע לכל אביו ומי שכמובן לא שמע. בואו, נראה סיפורים אחרים. אולי דיברנו על כל מיני אנשים שמכבדים את האב, בואו למען האיזון, בואו ניתן להם על בנות, דיברנו רק על בנים. רק פה נעיר הערה, מקובל לראות בבנות צלופחד, בנות שלוחמות על שוויון זכויות ועל ירושת האישה, שהיום דבר פרובלמטי וידוע, ואיך פותרים את זה? טוב, כבר פתרו את זה הפוסקים, לא נכנס לעניין הזה שטר שחר, שטר חצי שחר, יש פתרון. לגבי ירושת נשים, ואנחנו רואים את בנות צלופחד כלוחמות הגדולות לשוויון זכויות האישה, סיפורי מעשיות. לא היה ולא נברא. על בנה, מה בנות צלופחד לוחמות? אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה. הנועדים על השם בעדת כוח כי בחטא עומד ובנים לא היו לו. למה ייגרע השם אבינו מתוך משפחתו כאלו? חמש בנות שנחושות רק בדבר אחד. צורך להעמיד שם לאבינו. אנחנו ערב קריאת מגילת רות. בואו נראה איזה מקום תופס שם. וגם את אשת, כן, וגם את רות אשת, מכלול המביאה, קניתי לי לאישה, להקים שם המת על נחלתו ולא ייקרא שמו בישראל. חמש בנות, יש להם בראש רק דבר. שלא ייגרע שם אביהם, להקים שם המת על נחלתו, סיפור מסובך מאוד. אחר כך באים בני יוסף, אומרים את הגורם מהנחלה שלו, ניסוף. לא סתם מה שנאמר למען יאריכון ימיך על האדמה, כשבודקים את ספר יהושע, עולה שהבנות האלה נחלו 50% מנחלת מנשה המערבית. תסתכלו, היפלו חבלי מנשה עשרה, 5 מתוך 10 זה לבנות צלופחד. הגמרא, המשנה מדברת על זה בסוף, בבא בתרא, בנות צלופחד, נחלו שלוחה, אני יכול לעשות כל הכל. לא עכשיו. זכו למשהו. להקים שם אביהם. אבל בואו נשוב, כמובן, אני יכול, אם אנחנו כבר מדברים על נשים, אז את מי עוד אני אביא? מרדכי ואסתר, הוא אמנם שם אב מאמץ, כן? והיא אומנת את הדסה, אסתר בת דודו. ואיך שנאמר שם פעמיים, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה ואומנה איתו ושומעת בקולו, ועושה, יש שם הרבה מה ללמוד, אבל הוא ניקח את המקרים המורכבים יותר. באמת, השעה כבר מאוחרת, וכל מה זה. כן, אבל אני רוצה לעבור לאדם, בהחלט קשה, יויקים. באמת, מלך שנאמר לו, היה שרה בעיני השם, אין ספק שהוא זה שהעמיד בסופו של דבר את חורבן הבית על עם ישראל, למרות שזה היה 11 שנים אחריו. אבל... אבל הכל, הכל החל בימה, כל ההשלטות של נבוכדנצר החלה בימה, ובאמת, הוא הקים את במות התופת בגיל בן הינום. ואני בודק את ירמיהו, הוא הנביא שהוכיח אותו. הוא כמובן רדף מאוד את ירמיהו. ואני בודק נבואה, נבואה. נבואה שקראנו זה אתה, בהפטרה. ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרוע ומן השם יסור ליבו. הפטרת בחוקותיי. והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבוא טוב, ושכן חרבים במדבר, ארץ מלכה ולא תשב. ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, והיה השם מלבטחו, והיה כארץ שתול על מים, ועל יובל ישלח שורשיו, והיה עליהו רענן, ושנת בצורת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרק. ניתן להוכיח, ולא נעשה את זה עכשיו, תאמין. לא סתם כל מיני אמרות מחכימות שאולי מתאימות לספר משלי. הנביא אומר את זה, הוא מתכוון לאנשים ספציפיים. הוא מעמיד את יהויקים מול יאשיהו אביו. ברור הגבר זה יאשיהו, ברור הגבר זה יהויקים בנו. אולי גם מתוך כל מה שקורה אחר כך, קורא דגר ולא ילד, עושה עושר ולא במשפט, וחצי ימיו יעזבנו, ואחר איתו יהיה נבל, במושגים של מקרא, ימים זה 70 שנה, כמו דוד, וחצי ימיו יקים בית בן 35, וקורא דגר ולא ילד, עושה עושר ולא במשפט, זה בדיוק מה שאומר לו ירמיהו, ועוד מעט נקרא את זה. אני רוצה לנסות לבסס את מה שאמרתי עכשיו כדבר תיאורטי. מי שמחזיק תנך בטלפון, אני לא יודע איפה, בואו נעבור רגע לפרק כ"ב בירמיהו. נראה מה זה עושה עושר ולא במשפט. פסוק י"ג, הוי בונה ביתו בלא צדק, ועליותיו בלא משפט, ברעהו יעבוד חינם ופועלו לא ייתן. מה פה ליהויקים? האומר בנה לי בית מידות, ועניות מרווחים, וקרא לו חלוניים וספון בארץ ומשוח בששר, הכל, אבל הפועלים הוא לא משלם, כולם עבדים שלו. התמלוך כי אתה מתחרב הארץ. אביך לא אכל ושתה ועשה משפט וצדקה, אז טוב לו. מי זה? מה? אביך לא אכל ושתה, מי זה? יאשיהו, המלך הצדיק וכמו שכן לא היה שישב להשם בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מועדו ואחריו לא קם כמו. התמלוך כי אתה מתחרה בארץ, כי אתה יושב תחת תקרת ארץ, אביך לא אכל ושתה ועשה משפט וצדקה, אז טוב לו, דן דין אני ואביון, אז טוב, הלא ידעת אותי מיום אדוני. כן עיניך ולבך הקים על ביצעיך ועל דם ענקי לשפוח ועל העושר כבר המרוצה לעשות. לכן כבר אמר אדוני אליהו יקים אל יושיהו מלך יהודה, לא יספדו לו היחיד והרחות ולא יספדו לו הידון לא יודו וכולי וכולי. מה הרע הגדול כשאתה בונה את עליותיך בלא צדק? אתה לא מכבד את אבא שלך, אתה לא הולך בדרכו. כל הזמן זה בא לידי ביטוי, והמון דברים. יש לנו פרק למדבר בירמיהו, מתואר שם איך השם שולח ירמיהו, והוא כותב את כל דברי התוכחות שלו על מגילה, ושולח, הוא עצור בחצר המטרה, הוא שולח את ברוך בן נריה, התלמיד שלו, לקרוא את זה בבית השם. זה גורם זה עזור גדול. והשרים מספרים לי יהויקים, שבא ברוך בן נריה וקרא את המגילת התוכחות הגדולה בבית השם. בואו נראה את יהויקים ידידינו. ויאמרו השרים אל ברוך, לך יסתר אתה וירמיהו מי שעל ידי הפרעתם. ויבואו אל המלך חצרה ואת המגילה יפקידו בלשכת אל ישמע הסופר. ויגידו באוזני המלך את כל הדברים. וישלח המלך את יהודי לקחת את המגילה ויקחיה מלשכת אלישמע הסופר ויקראה יהודי באוזני המלך ובאזני כל השרים העומדים על מעל המלך. המלך יושב בבית החורף בחודש התשיעי, כסלו, ואת האח לפניו מבואר, כמובן קר בירושלים. ויהי כי כל יהודי שלוש דלתות וארבעה יקראיה בתער הסופר, כלומר לוקח יויקים, קורע את הדפים, ואשלך אל האש אשר על האח, עד תום כל המגילה אשר על האש אשר על האח. לא פחדו ולא קראו את בגדיהם, המלך לכל עבודה, ושמעים את כל הדברים האלה. וגם נתנאל, נתן, גליהו, גמריהו, הפקיעו במלך לבלתי שרוף את המגילה, ולא שמע עליהם. קראו את המגילה שכולם הזדעזעו ממנה בבית השם, הוא שרף. לא מעניין אותי. זה מזכיר לכם אולי איזה סיפור. נקרא במלכים ב' פרק כף ב', שיושיהו, אביו, שלח לשפץ את המקדש, ומצאו שם ספר, מגילה, שפן הסופר. כן? וגדו ויגד שפן הסופר למלך, אמרו ספר נטלי חלקיה הכהן, ויקראו שפן לפני המלך. רק התוכחה כאן לא הייתה התוכחות של ירמיהו, אלא התוכחה בפרשת כי תבוא. לא חשוב קדימה. ויהי כי שמוע המלך את דברי התורה, ויקרא! גם הוא קרא! לא רק יהויקים קרא, גם אבא שלו קרא. אבל את מה הוא קרא? ויהי כי שמוע המלך, ויקרא את בגדיו. ויצב המלך את חלקיה הכהן, ואת החלקה בשפן, ואת החבור במחיה בשפן, ואת העשייה, ואת המלך לאמור לכו, דירשו את הדבר בעדי ובאדם, ועד כל יהודה על דברי הספר, על ימצא הזה, כי גדולה חמת אותנו, שנצטבענו על השלוש שמוע בותינו, על דברי הספר הזה, לעשות ככל הכתוב עלינו. זה נגמר, וישלח המלך ויאספו אליו כל זקני יהודה וירושלים. ויעל המלך בית אדוני וכל איש יהודה וכל יושבי ירושלים איתו, והכהנים והנביאים וכל העם מקטון ועד גדול, ויקרא באוזניהם את כל דברי ספר הברית הנמצא בבית אדוני. ויעמוד המלך על העמוד, ויכרות את הברית לפני אדוני, ללכת אחר אדוני ולשמור מצוותיו ואת עדותיו ואת חוקותיו, וכל לב וכל נפש להקים את דברי הברית הזאת הכתובים על הספר הזה, ויעמוד כל העם בברית. ירמיהו מנסה לחזור על האקט הזה בימי יהויקים. מה יהויקים עושה? את ההפך הגמור ממה שעשה אבא שלו. כלומר, העבירה הבסיסית מה הייתה? חוסר כיבוד אב. איך אביך עשה את כל הדברים האלה ואתה עושה את הכל בדיוק להפך? הכל מתחיל מחוסר כיבוד אב. המון דברים יש לנו כאלה בירמיהו. גלעת אותם בזה אחר זה. למה אתה לא נוהג כמו אבא שלך? נקרא בנושא הזה נבואה אחרונה, מעבר לזה אני לא רואה שנספיק להגיע למרות שלנו. אבל בואו נראה נבואה אחרונה, ואני קורא בפרק למדהי בירמיהו. הדבר אשר היה אל ירמיהו מת אדוני בימי יהויקים בני יאשיהו מלך יהודה לאמור, הלוך אל בית הרחבים ודיברת אותם והביא אותם בית אדוני לאחת הלשכות והשקיטה אותם יין. טוב, הוא לוקח מנסה להשקוט אותם יין, והייתן לבני בני הרחבים גביעים מלאים יין וחוסות, ואמר אליהם שתו יין. ויאמרו לא נשתה יין, כי יונדב בן רחב אבינו ציווה עלינו לאמור לא תשתו יין אתם ובניכם עד עולם. ובית לא תבנו, וזרע לא תזרעו, ובחרב לא תיטעו, ולא יהיה לכם כי באוהלים תשבו כל ימיכם, למען תחיו ימים רבים על פני האדמה. למען תחיו ימים רבים על פני האדמה. אשר אתם גרים שם, ונשמע בקול יונדב בן רחב אבינו לכל אשר ציוונו, לבלתי שתות יין כל ימינו, אנחנו נשינו בנינו ובנותינו, ונפתים פלות בתים, למען יאריכון ימיך על האדמה כמובן. איך משפחה שומרת את הצוואה של הסבא הזקף. ירמיהו ממשיך ומוכיח את אבא, אומר להם, תראו איך הם שומעים את מצוות אבא. ואיך אתם לא? איך אתם לא הכוונה יהויקים? איך אתה לא הולך בדרך אביך? ואיפשהו שם ההפרה הגדולה. של כל התורה שהביאה לחורבן. אחד מרשעי המלכים, אולי הרשע שבהם, היה אמון, אמון בן מנשה. מלך לא כל כך ידוע כמו שמלך קצת זמן, אבל אנחנו בעיקר מכירים אותו כי יושיהו, יושיהו בן אמון. חז"ל דורשים את השם שלו. מה הם דורשים על השם אמון? אמון בא על אמו. מה, איפה חז"ל לקחו את זה? אמון היה בן מנשה. מנשה הרה לעשות מכל המלכים שלפניו, מילא את ירושלים, עבודה זרה, מפה לפה. אבל יום אחד, ולא משנה למה, חזר בתשובה ואמר לכל העם לעבוד את השם. זה לא הצליח. כי בינתיים הוא ישב בכלא האשורי, ובינתיים מי שמלך במקומו היה אמון בנו. כי הוא אמון נתבע אשמה. וכשמנשה חזר בתשובה, המון לא חזר יחד איתו. אז לא אומרים שהוא היה מלך, הוא בעל אימו, כלומר הוא בעצם הבהיר לאבא שלו, עכשיו אני המלך, ולא אתה. ולכן הוא מרד בכל המורשת החדשה של מנשה, ויתר עליה, והלך רק אחרי עבודה זרה. משמעות שבעל אימו, ויכול להיות שבאמת הוא עשה את זה בגלל זה. כמו אבשלום שבא על פי לקשי אביו, כדי להגיד לאבא שלו, עכשיו אני המלך ולא אתה. ואז כל הארץ מלאה את מה שמלאה. ושוב אני מסכם, הבאנו כמה דוגמאות, אפשר להביא פה עוד הרבה מאוד, אבל הבאנו קצת. מה משמעות מצוות כיבוד אב כחלק משמירת המורשת ומצוות הברית עם הקדוש ברוך הוא? כלומר, יש לנו מצוות כיבוד אב בין אדם לחברו. וזה האבא בן ה-50 שמטפל באביו נטול היכולת בין ה-80. אבל ראינו בה הרבה מאוד מקומות, וזה מה שמסביר את מצוות כיבוד אב כחלק מהלוח הראשון ממצוות הברית, כחלק מהמסגרת של אנוכי השם אלוהיך, למען יאריכון ימיך. שמירת הברית של והודעתם לבניך ולבני בניך. של והגדת לבנך, של ושיננתם לבניך. הצורך לכבד את אב כדי להקשיב לו, כדי להמשיך את המורשת שלו ואת המסורת שלו, שזה עמוד הברזל שעליו עומדת התורה. אב שמעביר לבנו וכן. ראינו דוגמאות, מעשיו ועד יצחק. ראינו דוגמאות טובות וראינו דוגמאות שליליות. מה קורה כשהבנים לא ממשיכים את תורת האב? וראינו את המקרים כשהם ממשיכים את תורת האב וראש וראשון לכולם עשיו, שבגלל זה לא רוצח ולא נועף, או מפסיק לרצוח ומפסיק לנעוף. כיוון שהוא מכבד את אביו. וראינו גם אצל האחרים. וראינו אותם מקרים שלא כיבדו את האב. בני יעקב. בני אלי, יויקים, אמון. ראינו גם כאלה שכיבדו אותם. ומה הייתה המשמעות? מבחינת יצחק, בעקדה, בנות שלופחת, משמעות אחרת, ויכולנו כמובן להביא גם, יש לי פה עוד רשימה שלמה של אנשים צדיקים וטובים, ששמרו את מורשת השם, כחלק ממורשת הדורות, כחלק מהם. אנחנו מדברים על העדה המרוקאית בשביל, וזאת אותה דוגמה, אחר כך זה קרה אצל האתיופים. אצל אשכנזים, זה היה עובד אחר, כי הם היו רגילים ללמוד מתוך ספר. הם הגיעו לארץ, ההורים האשכנזים כבר לא למדו את השפה ולא יכלו להתפרנס, הצעירים ידעו להתפרנס, וידעו ופרנסו את אבותיהם. אבל מה קרה אז? הפסיקו לכבד אותם. הפסיקו לכבד אותם, הפסיקו לשמוע את המורשת. הייתה כל ההתחננות הגדולה שאני עוד זוכר אותה בשנות ה-50. זה מה שקרה אצל האתיופים. ההורים, הזקנים, המכובדים, לא תפסו את השפה. לא יכלו להתפרנס. הבנים פרנסו את המשפחה. כל הכבוד התהפך, והמורשת הלכה לאיבוד. מה המשמעות ומה משקל מורשת אב והם? כמו שראינו אצל שלמה. יכולתי להביא אצל שמואל. היה נזיר עולם, בגלל שאימא שלו הדירה אותו למרות שעל פי ההלכה זה לא אוכל כשהאימא מדירה, אבל הוא קיבל אותה. הוא המשיך את דרכה. זה בא לידי ביטוי בהרבה דברים. איך כיבוד אב ואם ממשיך את המורשת, זה בעצם הדבר שעמדנו עליו. ועכשיו, נגמר שם. תודה רבה, חג שמח לכולם.